פה דברי אגדה בסוף פרק ראשון. אמר רבי יוחנן במשור רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב? אשריכם זורע כל מים, משלחי רגל השור והחמור, משלחי רגל השור והחמור. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים, שנאמר אשריכם זורעי, ואין זריעה לצדקה, שנאמר זירו לכם לצדקה וקיצור לפי חסד, ואין מים אל התורה, שנאמר רואי כל צמד לכול המים, וזוכה לנחלת שני השבטים, זוכה לחילק יוסף. מה זה קילק יוסף?
זה דרוש.
אה, פירשת כמה פירושים פה?
מהר"ל ומהר"ש.
מה מהר"ל אומר?
חשיבות.
מה מהר"ש אומר?
בנים, ריבוי בנים.
והעץ יוסף אומר, קילה זה כלות הנפש. הנפשות מחמדות אותו. יוסף, עליו נאמר, בנות צעדה עלי שור. שמי שראה אותו אמר, אני מת עליו. אז הוא זוכה לקלות הנפש כיוסף.
שאלה איזה ברכה, כאילו, אתה מדבר פה על תורה וגמילות חסדים, ובסוף אתה מדבר על הבן אדם נראה יפה שכולם חסדים אותו, זה לא...
זה משהו נושא אדם כללי. אדם כללי, הוא הופך להיות אדם שאנשים רוצים ללמוד ממנו, לדבק בו. הוא הופך להיות אדם משמעותי לציבור. כך מסביר את יוסף, קהילה. תכתיב בן פורת יוסף בנות צעדה לשור, וזוכה לנחלת יששכר, תכתיב יששכר חמור גרם. אידי אמרו, איביו נופלים לפניו כיוסף, תכתיב בהם עמים מנגח יחדיו שארץ, וזוכה לבינה כיששכר, תכתיב, ובני ישראל לבינה, ואיתים יודעת מה ישראל יעשה ישראל. טוב, אז מה הסברתם, מה זה עושה פה? הדבר הנחמד הזה, שאומר רבי יוחנן במשור רבי שמעון בן יוחאי, איך הסברתם את זה? מה זה קשור לכאן?
תלמוד מעשה.
יש שני הסברים. הם לא כתובים בספרים, כתובים בדעתי. אחד, זה בא לקשר את סוף הפרק עם תחילתו. תחילת הפרק היה ושילח וביאר, זה היה בדף בית עמוד בית, זוכרים? שן ורגל אחקטיבי, נתניה, ושילח זה הרגל, וכן אומרים משלחי רגל השור והחמור.
זה אותו חמור גרם.
כן, אז התחלנו בזה שמשלחי רגל השור והחמור זה השן והרגל, ואנחנו מסיימים בזה שמשלחי רגל השור והחמור זה התורה והצדקה. זה פירוש אחד. כרוך סופו בתחילתו. פירוש שני, גם כן לא כתוב בספרים.
לא מתח...
להבין את עניינו של הפירוש הזה?
כן, כאילו...
יש מעלה כשלומדים פסוק גם בצד ההלכתי שלו וגם בצד האגדי שלו. אנחנו התחלנו עם משלחי רגל השור והחמור, שזה היסוד להבחנה בין שן לבין רגל. ומכאן אנחנו מתחילים להבחין בין דרכו לבין הנאה להיזקו. השלב הבא יהיה משונה של שניהם, שזה הקרן. אנחנו מסיימים הפסוק הזה בתוכן הפנימי שלו, לא רק ברגל של השור ושל החמור, אלא בתוכן הפנימי שלו, שהוא לימוד התורה והצדקה. בסיום נאות. אבל פירוש נוסף הוא, ואולי שניהם נכונים, שהסוגיה הקודמת הייתה סוגיה ששמה את התלמוד מעל המעשה. נכון, זה היה הנושא שלה. נחלקו הראשונים, איזה תלמוד עדיף על המעשה? רש"י אומר, ללמד לאחרים עדיף על המעשה, והשאילתות, הרמב״ם ועוד, אומרים שהפוך, ללמוד תהליך הלמידה, ללמוד כשאדם לא יודע מספיק, זה עדיף על המעשה. הפרק הסתיים בעליונותה של התורה על פני המעשה. כן, בדיוק. ופה יש לנו פה הגבלה לדבר הזה. אדם צריך לעסוק בתורה או בגמילות חסדים? הרי נשאלת השאלה מבחינה מוסרית, מהי צורתו של המתמיד? כן, אני מתכוון גם לזה משירו של ביאליק. מהי צורתו של המתמיד? המתמיד, לכאורה הוא יודע שהתלמוד יותר גדול מהמעשה. ולכאורה הנובע מזה הוא שהוא מנסה לעשות כמה שפחות מצוות. הוא זוכר את הגמרא מועד קטן, שיש חריג אחד, וזה מצוות שבגופו שהוא מחויב, נתקענו. אבל מצוות שאתה לא מחויב בהן, כמו למשל גמילות חסדים, צריך להשתדל לא לגמול חסד. זה תלמיד חכם לכאורה, צריך ללמוד כל רגע, ואז אתה מגלה את המגדל, את התלמיד חכם הזה, שהוא עוין. כלומר, הוא הבעלי בתים לא אוהבים אחד כזה, הם אוהבים מישהו פתוח, הם לא אוהבים אחד כזה. אבל הבעיה שאם אתה לא כזה, אז אתה אומר מעשה גדול.
מה
אתה
יכול לומר
לתורה? זאת השאלה, זאת השאלה. האם אם אנחנו לומדים באופן פורמלי, לכאורה אדם שלומד תורה צריך לעשות כמה שפחות מצוות, רק אם אין לו ברירה אז הוא עושה מצוות, כי הוא אנוס. לדוגמה, התורה הטילה עליו להניח תפילין, אז הוא בזבז את הזמן של ההנחה, אחרת הוא היה לומד.
בקושי יכול לישון.
אסור לו לישון בכלל.
בוא נדבר על אחד כזה, נדבר על אחד כזה. יש מתאינים כאלה, לא רבים, אבל יש כאלה.
זה רק רבי שמעון לחבריו,
לא? לא, רבי שמעון לחבריו של אותם מצוות לא היה מצוות, זה כתוב. יש שלוש איתות לגבי רבי שמעון לחבריו, האם היו פטורים בכלל מהמצוות, זה לא כתוב בש"ס, זה כתוב בזוהר. רק הזוהר כותב את זה. הרב זצ"ל מביא את זה, הרב מצא את זה, זה לא כתוב אפילו מפורש בזוהר, אלא מדייק כך בספר מקדש מלך. אתם מכירים ספר מקדש מלך? במקרים מקם, המקם זה לא רק המקם בערבית, אלא מקם זה ספר מאוד מפורסם, נקרא מקדש מלך. תפתחו ספר קבלה ככה, תפתחו אקראי ככה, ותראו שם את הראשי תיבות מקם. זה היה מקדש מלך, ספר מאוד חשוב, חיבר אותו רבי שלום בוזגלו. לא ידוע, רבי שלום בוזגלו, תודה, לא ידוע. הוא היה בעיר מרקש ונסע ללונדון. אנחנו מדברים לפני 350 שנה, נסע ללונדון. ובזכות זה שנסע ללונדון, הוא התפרסם בעולם בספרו מקדש מלך. הוא הפסיק להיות המרוקאי והפך להיות האנגלי. כמו שעשו לי עכשיו את הכנסת, המרוקאי. אז הוא הפך את האנגלי, ולכן התפרסם ספרו בעולם. שם כתוב, המקדש מלך מדקדק מהזוהר, שרשב"י היה פטור מכל המצוות. אבל בגמרא לא כתוב ככה. בירושלמי כתוב שהוא היה פטור רק מקריאת שמע. ובבלי כתוב שהיה פטור רק מתפילה. תפילה. שלוש שטות. הבבלי אומר שהיה פטור רק מתפילה, כי תפילה זה... לא, כי תפילה זה...
זה רבנן.
לא, כי תפילה זה רחמים. תפילה עניינה השתפכות הנפש של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. מי שלומד כל הזמן, לא יטריך אותו. רחמים, מצוות אחרות דרבנן הוא כן חיה. רק בתפילה הוא פטור. זה לא שהוא פטור מכל הדרבננים. פטור רק מהתפילה דרבנן. טוב, זה לגבי רשב"י. אבל אני שואל, כל אדם, כל למדן, כל מתמיד, לכאורה צריך להיות אגואיסט. למען התורה. פה מסיימת לנו הגמרא את הפרק בזה שמי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא זוכה לשני שולחנות.
כבר מושלם.
אבל איך יעסוק בתורה ובגמילות חסדים? הרי צריך ללמוד.
גם העולם נבנה שלושה דברים, תורה, עולם
וחסדים.
זאת אומרת,
הוא לא רק על התורה. יכולת להגיד, העולם, הכוונה, כל אחד צריך לתת שלו, יש כאלה שישקיעו, זה נקרא אינון, שתת הרמור, נכון? יש אסור רק את התורה, יש אסור רק את העבודה, יש אסור רק גמילות חסדים, ועולם בנה משלושתה. אבל זה שכל אחד צריך להכיל בתוכו את כל הדברים, זה לא כתוב, וזה כתוב פה. ואני אומר ככה, דעתי בעניין הזה היא כזו. אדם שלומד לא צריך להפסיק לגמילות חסדים. וככל שאתה יותר שקדן, אתה צריך פחות להפסיק, זה ברור. אבל אתה צריך לתכנן מראש בלוז שלך זמנים שאתה עוסק בהם בגמילות חסדים. מובן ההבדל.
זה ביטול תורה.
בסדר, זה אתה מחויב. כי אדם צריך לעשות גמילות חסדים גם שהוא לא מחויב איזה ממש. צריך למצוא את הזמן לעשות גמילות חסדים, וזה כל אחד
בפניינו. זה לא בכך ביטול תורה. אם הוא חייב בגמילות חסדים, זה לא ביטול תורה.
לא.
ביטול תורה זה כשאתה...
למרות שהוא לא חייב. למרות שהוא לא חייב. אני אומר שלמרות שהוא לא חייב. את הערך הזה של גמילות חסדים הוא חייב שיהיה לו. הוא צריך למצוא את הזמן לעשות את זה.
יום, שבוע, חודש.
יכול להיות שהזמן שהוא עושה את זה, את הגמילות חסדים, זה שהוא עוזר לחברות החלש בישיבה. יכול להיות. לא, דרך ארץ קדמה לתורה זה דבר יותר בסיסי. אבל אני מדבר אפילו במצב שאין בעיה בדרך ארץ. דרך ארץ זה, המצב הוא כאשר יש מישהו שנמצא בצרה לידך, ואתה אומר לו, לך למישהו אחר, אני עכשיו לומד. זה פה אתה שוחק את האישיות שלך. זה ברור, אבל אני אומר יותר מזה, אפילו מצב שאין בעיה של דרך ארץ, כי אתה סגור בחדר שלך, אף אחד לא מדבר איתך, אדם צריך להכיל באישיות שלו את החסד, את המושג חסד. כמובן הוא צריך לתכנן את הזמנים שלו. יכול להיות שהוא מקצה לחסד שעה בשבוע, אבל בשעה הזאת הוא עושה את החסד. בשעות הלימוד שלו הוא לא נוגע.
זה בעיה, כי הרב אומר בתור פירוש, ככה נראה כמו שהרב אמר, עכשיו גם עוד מסביר למה מייצר, אז כך שאני אומר את זה, אבל אתה מגיע לציבור החרדי, אנשי התורה, אין להם איזה, הם אנשים הרבה מנדסים, תמיד זה נובע מתוך זה, שהתורה עומדת בינינו, רק תורה,
חס וחלילה.
העולם
החרדי סיפק לנו את הגדולה תלמידי חמים והדינים.
הנה,
רב שלמה זלמן, רב שלמה זלמן, כל הדינים משם הגיעו. עכשיו, ינון, יש לי גם מוכן לדבר הזה. יש לי מוכן לדבר הזה. החפץ חיים כותב שהוא כתב שני ספרים, חוץ מהמשנה ברורה וליקוטי הלכות. כידוע לכם, החפץ חיים כתב ארבעה ספרי הלכה. נכון?
גם עבד לא.
מה?
גם עבד לא החפץ חיים.
בחנות. כן. ארבעה ספרי הלכה. אומרים שהוא לא עבד, עבדו עליו. הוא ישב בחנות ועשו מה שרוצים מסביב. החפץ חיים כתב ארבעה ספרי הלכה. לא, שמירת הלשון זה לא ספר הלכה. ספרי מוסר וזה יש הרבה, אבל ארבעה ספרי הלכה. חפץ חיים, אהבת חסד, משנה ברורה וליקוטי הלכות. נתחיל מהסוף. מה זה ליקוטי הלכות? הריף כתב סיכום הלכתי של הגמרא, אבל לא על סדר קודשים, רק על מועד נשים נזיקים. החפץ חיים כתב ספר כמו הריף בכל המקומות שהריף לא כתב. ספר לא כך מוכר, אבל נפלא. הוא כתוב בלשון של הריף, כאילו זה הריף. גם על זבחים, גם על מנחות, גם על בחורות, זה ספר של החפץ חיים. זה אחד. שני, הוא כתב משנה ברורה, זה אורח חיים. והוא כתב חפץ חיים, הוא כותב בהקדמת חפץ חיים, הוא כותב אותו דווקא לתלמידי חמים. כי אדם שניגש ללמוד תורה צריך שפיו יהיה נקי. יכול ללמוד תורה שפיו דובר דברי נאצה ומדבר לשון הרע. זה הספר הראשון לפני הלימוד. אבל הוא כותב אחרי זה גם אהבת חסד. והוא כותב שאהבת חסד זה ספר שגם הוא תנאי ללימוד. כי כל תורה שאני מגמילות חסדים בטלה. והתורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. ולכן הוא כתב אותו לתלמידי חכמים כדי שיתרגלו לגמול חסדים. ומשם אני מוכיח את מה שאני אומר.
למה אמרתי כפירוש? זה נראה כאילו שלא נכון ברור מאליו. זה נראה פירוש של הרע, או להגיד את זה, אשמח את האחרון לחפץ חיים.
צודק.
זה די ברור, זה נשמע כאילו שמהגמרא פשט, הוא באמת ללמוד תורה, ולא להגיד חסדים, לא להתעסק בזה. גורם, החז"ל תמיד היו כל כך הרבה סייגים, החז"ל עשו כל כך הרבה מצוות. הדבר שהעולם נברא בו, והעולם נברא בו, לא עשו שום סייגים, ועשו כזה פרשנויות למיניהם.
כי הדבר הכי חשוב לנו זה שיהיו באמת תלמידי חכמים שלא מפסיקים באמצע הלימוד. זה דבר יסודי. אחרת אתה תמצא את עצמך מגדל אנשים שלומדים בשעות הפנאי שלהם, אם לא קראו להם ללכת לבית הלוויות, להשלים עניין באזכרה, או לבוא לברית יצחק, כי חייבים עניין, אי אפשר שהאברכים יבואו, האברכים כל מכן להם מה לעשות, או לשמח חתן וכלה, אם תוכלו להביא כמה חבר'ה מהישיבה, תעמיסו על האוטובוס שיבואו, יש פה חתן מצווה, כמו שנהוג לומר. או שמעתי את המושג הזה, חתן מצווה? לא שמעתי על
זה? חדש,
אני במרכז הרב גידלו אותי על זה. יש מת מצווה, זה מת שאין לו קוברים, ויש חתן מצווה, זה חתן שאין לו מסמכים. אז לא אומר שאין מצווה ללכת, יש מצווה ללכת, כל מי שלא לומד ילך. בטח שיש מצווה ללכת, אנשים יצאו מהעבודה, ילכו לשמח את החתנים, הם ילכו להשלים מניין בהר המנוחות, וכו' וכו'. חז"ל את זה רצו, להבליט שהתורה היא עליונה על הכל. ולכן אנחנו צריכים לבנות אדם שהוא לא עושה תורתו הרי, והוא לומד בשעות הפנאי שלו. אם הוא לא יצא לו לשמח חתן וכלה, ללכת לברית יצחק, לסעודת חנוכת בית או משהו כזה.
לא, בגלל זה אמרו,
כשמתקשרים אליי אני לא נעלב. זאת אומרת, מתקשרים אליי בערך פעם ביומיים שאני אבוא לפאר את חנוכת הבית של מישהו, אז אני לא נעלב, כי לא מתקשרים אליי בשביל להשלים את המניין. מתקשרים כי זה מישהו מכובד הגיע, זה בסדר. אבל כשאומרים לי, ואם תוכל בבקשה להביא איתך עוד כמה כי אין לנו מניין, הכמה האלה, אני נעלב בשבילם שקוראים להם, אומרים להם עוד כמה, זה מעליב אותי. כלומר, תסכום איתך כמה אברכים כאלה, 10 בטלנים, תביא, כי לנו אין מניין, וחשוב שיהיה מניין. בדרך כלל התשובה שלי היא שמצוות תלמוד תורה היא חובה, ו10 אנשים לחנוכת הבית זה בקושי מנהג ישראל, גג מנהג ישראל, מקסימום. יותר מזה לא מצאנו. חנוכת הבית היא מנהג ישראל, ו10 אנשים לחנוכת הבית זה מקסימום מנהג ישראל. זו בערך התשובה שלי. אבל אני חושב העליונות של התורה זה הדבר החשוב. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שבשם העליונות של התורה אדם אסור לו להרוס את נפשו, אנחנו צריכים להמשיך לגמול חסדים, וזהו הסיום פה של הפרק הזה של של בבא קמא.
אז מספיק שהוא עושה, סליחה, מספיק שהוא עושה משהו סמלי.
לא, סמלי
עבודת הנפש שלו. לא, עבודת הנפש שלו.
לא, 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 סמלי זה מילה לא טובה. אל ת... סמלי זה הרסת הכל. סמלי זה לא תעשה לך פסל תמונת כל סמל. לא, כשאתה אומר סמלי זה חיצוני, אתה מתכוון נפשי.
נפשי, נכון. שהוא יעבוד על עצמו, יקציב לעצמו כמה שמעת שהוא חושב שהוא צריך להשקיע בעבודת הנפש שלו, ואת השאר הוא ישיר. זאת אומרת, נכון. זה לא איזה דבר שהוא חייב
אדם לי... שנמצא בשנתו הראשונה בישיבה, הגמילות חסד שלו זה שהוא לומד עם חברות החלש, בשנתו השנייה בישיבה זה שהוא לומד עם שתי חברות חלשות, בשנתו החמישית הגמילות חסד שלו זה שפעם בשבוע עושה קניות לאשתו, וככה לאט לאט החסד הולך ומתרחב. אבל בהחלט הדבר תלוי באיזון שיש בין התביעה האבסולוטית לשקיע בתורה לבין החובה לא להיות אגואיסט ולהיות גם אדם שהוא גומר חסדים עם אנשים אחרים.
גם כשאדם הולך ברחוב, אדם הוא צריך לבוא להעביר זקנה,
אבל אתה תמיד חכם. מה?
הוא חכה לאוטובוס לישיבה בינתיים.
נכון. השאלה אם הוא מרגיש שהוא נתקע כי אף גביר לא סידר לו מכונית, אז הוא נתקע עם הזקנה פה בכביש, או שהוא מרגיש מאושר. לפעמים יש חשש שאדם מרגיש לא טוב, כי פשוט הוא, אין לו ברירה, הוא הולך למקום שיש בו זקנות, היה עדיף ללכת למקום שאין בו זקנות. וזה הסיום של הפרק הזה, שיש עוסק בתורה, אבל מי שישלב תורה עם גמילות חסדים אז זוכה נחלת שני שבטים. אין כמו גמילות חסדים, צריך ל... אבל כתוב בספר פלא יועץ שהגמילות חסדים העיקרית היא גמילות חסדים בנפש, על היטיב לאדם
בנפשו
הרוחנית. אני יש לי זכות גדולה פה, יש לי פה כמה עשרות ילדים שאני גרמתי שהם יתבלטו. השיעורים שהיו בהלכות נידה, דיברנו על זה, אז זה כמה וכמה ש... וגם הייתי סנדק קצת, וגם זה גמילות חסד, עצם הקיום של ה... של ה... רבותיי, בזה סיימנו את הפרק הזה.
חכמים אמרו תלמוד תורה כנגד כולם, זה בשביל מה? אתם אמרו את זה כי זה לא אמרו את זה בשביל ליצור בחור ישיבה.
בדיוק.
זה המטרה הייתה?
לא.
לא, יש בזה מטרה.
זה להראות את העליונות של התורה לכל.
לא להראות, הם הבינו שזה הם אמרו שזה כנגד כולם, זה יותר. זאת אומרת, לא.
אין פה משהו חינוכי. זה לא במקום כולם.
כנגד כולם.
כנגד, בפרט הערך, זה שקול כנגד כולם.
מול כל אחד זה יותר.
בטח, אין ספק בזה. לא, מה השאלה? טוב, אנחנו מתחילים כיצד הרגל? פרק כיצד הרגל, כן? כמו שאתם רואים, פרק כיצד הרגל הוא פירוט של ה... כן, של הפרק הקודם. אנחנו נכנסים פה לסוגיות מורכבות. בואו נראה את המשנה הזאת ונפרש אותה ונפתח בזה את הדיון שיהיה לנו בשבוע הבא. כיצד הרגל, רגל אנחנו מכירים, יודעים מה זה רגל. כיצד הרגל מועדת, אני קורא את המשנה לפי רש"י. כיצד הרגל מועדת? לשבר בדרך הילוכה. זוהי העדתה של הרגל. תראו ברשי, כיצד הרגל מועדת, כלומר, במה הרגל מועדת? לשבר בדרך הלוכה, כלומר, בכך היא מועדת שמשברת דרך הלוכה, כלומר, תוך כדי הליכה.
אבל ברשות היחיד כל זה נכון?
כן, ברשות הרבים רגל פתורה. הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. יפה. זה גם רגל. ויש פה בבא כפולה, הגמרא מקשה. במשנה הבאה, בדף י"ח עמוד ב', שם יהיה כתוב כיצד השן מועדת. זאת אומרת, המשנה הראשונה מדברת על כיצד הרגל מועדת, המשנה הבאה מדברת על כיצד השן מועדת. נכון. לא, הוא אומר כן ככה. כיצד השן מועדת, הוא משנה לאכולת הראוי לה. כיצד השן מועדת, זה לאכולת הראוי לה. אותו דבר. אבל, פה במשנה, בדף י"ז עמוד א', מופיעים מקרים מוזרים. מה אומרת המשנה? הייתה מבעטת, או שהיו צרות נזים מתחת רגלה שברה את הכלים שלהם חצי נזק. הייתה מבעטת. מה זה מבעטת? כך אומר רשי, הייתה מבעטת, רואים ברשי, שינוי זה ותולדת הקרן, הוא ילקח חצי נזק בתולו. איך הגענו פה לקרן? למה? מי לא אומר שזה קרן? כולם אומרים שזה קרן. אבל למה הגענו פה לקרן? המשנה של קרן תהיה בדף כף ג' עמוד ב', שם כתוב, איזהו תם ואיזהו מועד. שם יש את ההבחנה בין קרן תמה לקרן מועד. מה פתאום יש פה את המבדת הזה?
להבחין בין הצורות.
אתה אומר, אהוד אומר, המטרה היא לא המבעטת, המטרה היא הצורות. שצורות זה רגל שמשלמת חצי נזק, זוהי רגל מועדת שמשלמת חצי נזק. אני עדיין חושב שזה קשה, זו דווקא סיבה להוריד את המבעטת הזה. אני הייתי מצפה שהמשנה תהיה כזו, שני מקרים של מועדות של רגל, ולאחר מכן היו צורות נזים מתחת רגליה, משלם חצי נזק. למה הובא פה המבעטת הזה? זו קושיה גדולה שצריך ללמוד הרבה בשביל לתרץ אותה. אבל בואו נפרש את המשנה. הייתה מבעטת, כמו שאמרנו, זה קרן. או שהיו צרות נעצים מתחת רגליה ושברה את הכלים. כלומר, בעטה באבן בדרך הילוכה, והאבן שברה. זה עושה את המקרא בה. היו צרות נעצים מתחת רגליה ושברה את הכלים, שלהם חצי נזק. ודאי, פשוט הגמרא מדפגין עמוד ב'.
שמה גם יש מחלוקת, אבל שואל אם זה קרן או אם זה רגל.
לא,
חצי נזק זה אומר שזה לא רגל.
יש סיבוך, יש סיבוך,
יש סיבוך, זה רק הכתוב.
אני אומר,
יש
סיבוך פה, ואני אומר שמדי פעם, בדיני המונות, טוב שירו בן נמצא, בדיני המונות מדי פעם, התורה מחייכת, רק לא מחייכת, חשבת שהבנת, לא הבנת. וצורות זאת הדוגמה הקלאסית לעניין, שיש לנו מקרה שהוא רגל רגילה, יצא עוד חייב. חייב נזק שלם. הכלל הוא כוחו כגופו. זה כלל פשוט. אם אדם לוקח אבן, זורק על כלי ושובר את הכלי, הוא חייב נזק שלם. זה אדם המזיק. ואם באמת תעשה את הדבר הזה, היא תהיה חייבת חצי נזק. למה? הלכה למשה מסיני. צריך להבין את ההלכה למשה מסיני הזאת, בדיוק את הגדר שלה. ומה שמעורר פה תשומת הלב, זה שהמשנה כורכת את ההלכה למשה מסיני של החצי נזק הזה עם קרן שחייב חצי נזק, וזה לא הלכה למשה מסיני, זה כנס שבכלל חייב חצי נזק. זה בלגן מארץ הבלגנים. ברקע הדיון פה עומדים דברי הרמב״ם. הרמב״ם כידוע אומר, אם לא ידוע אז נאמר לכם את זה עכשיו, היה צריך ללמוד את הרמב״ם הזה במסגרת אחרת. הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה, אתם מכירים את הספר הזה? לא מכיר. אתה מכיר? מה? לבגרות זה חובה? הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה כותב יסוד שלא נחלקו מעולם בהלכה למשה מסיני. המחלוקות מתחילות רק בי' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן. מדוע? כי י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן הם כללים. זה לא נמסר באופן פרטי, חוץ מגזרה שווה. אבל סתם י' ג' מידות זה כללים, זה עקרונות. כלל ופרט וכלל, כלל וחומר, זה כללים. זה עקרונות. ולכן יש בהם מחלוקות. אבל הלכה למשה מסיני זו מסורת.
גם גזרה שווה
יש
מסורת, לא?
גם גזרה שווה. לא בטוח. סובך הדבר הזה. לא בטוח שהגזרה שווה, אין אדם דן אלא אם כן קיבלה מרבו. שאלה אם הוא צריך לקבל אותה עם משה רבנו. הלכה למשה מסיני, פירוש דבר שזו מסורת שעוברת ממשה רבנו. לכן אומר הרמב״ם, לא נפלה ולא טיפול, וזה המחוקר. הרמב״ם מבטיח לנו הבטחה. תלמד את כל השס, ולא תמצא מחלוקת אחת בהלכה למשה מסיני. הוא כמעט עומד בהבטחה חוץ מהשם.
צומחוס.
כן, צומחוס, בדיוק. אבל זה נכון, ובאמת מיוחד, שאנחנו לא רוצים הלכה, מחלוקת בהלכה למשה מסיני. כלומר, לא מצאנו שמישהו יגיד, פרי עץ הדר, זה לימון. פרי עץ הדר זה אתרוג. אולי שיהיה לימון. אין. זה נקרא הלכות המקובלות למשה מסיני. הרמב"ם מבחין בין שני סוגים של הלכות למשה מסיני. צריכים לחזור על הקדמת הרמב"ם למשנה. יש שני סוגים של הלכה למשה מסיני. יש הלכה למשה מסיני שהיא בגדר תורה שבעל פה. כלומר, זה נספח בעל פה לתורה. למשל, ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני. מצוות ערבה בסוכות וניסוך המים בסוכות, זה הלכה למשה מסיני, זה נלווה, זה לא כתוב בתורה. אבל יש עוד סוג של הלכה למשה מסיני, שזה פירושים לתורה, זה נקרא פירושים המקובלים. אתה לומד את התורה, אתה, אין לך מושג על מה אתה מדבר. הפירוש הוא פרי עץ הדר אתרוג. עין תחת עין ממון, כך אומר הרמב״ם. עין תחת עין ממון, זה הפירוש של עין תחת עין. לא נחלק בו אדם. באמת זה מפליא, באמת זה נכון, שכמעט אף פעם לא מצא מחלוק בהלכה למשה מסיני. זה מה אני אעצר אותה, האם יש הלכה למשה מסיני כזו או כזו? אין. אבל פה יש. כשמשה נשמע
את השור של רבי עקיבא, הוא לא הבין הלכה
למשה
מסיני.
כן. כך אמרו לו, מנין אתם יודעים, הלכה למשה מסיני. אבל שם לא נראה לי שזה הולך על הלכה למשה מסיני פרטית. שם נראה לי שרבי עקיבא היה דורש כתרי אותיות. כבר, היה דורש בכלל הופעת, בריבוי וכו'. והשאלות הוא על השיטה. מנין אתה בכלל יודע לחדש לדברים הללו? זה אומר, המסורות הם הלכה למשה מסיני. כלומר, מהר סיני קיבלנו את הכללים. כן, אני לא חושב שזה דבר מסוים.
תפילין זה הלכה למשה מסיני, לא?
ריבוע של תפילין.
ריבוע של תפילין.
שחרות של התפילין זה הלכה למשה מסיני. כן, זה גם דוגמה.
הרצועות.
הרצועות.
ובכל הדברים הללו אין מחלוקת. מבטיח לנו הרמב״ם. הוא מקיים. חוץ מפה. צריך לפלפל בדבר הזה. זאת הערה שנייה שיש פה. כלומר, שתי בעיות יש פה. הקריחה של החצי נזק צורות עם חצי נזק כנס, כשזה בדיוק דבר הפוך. מדוע? כי כנס היה צורות פטור והתורה חייבה חצי נזק. צורות היה צורות חייב נזק שלם, והלכה למשה מסיני יוריד על חצי נזק. כנס פלגה נזקה כנסה זה כנס ומודה בכנס פטור. צורות זה ממון ומודה בזה חייב. זה אחד. דבר שני, אותה הלכה למשה מסיני. אז יש פה בעיה, והיא הקריחה של הדבר. יש פה הרבה דברים חשובים בעניין הזה. הרבה אנחנו מגיעים לשטח הפקר, כבר לא לומדים, זה לא בלימודי העיון של הישיבה, אנחנו עכשיו לבד עם עצמנו. אבל יש פה אין סוף דברים לחדש. באותו קצב של פרק ראשון. פרק ראשון יותר קשה ללימוד מפרק שני, כי פרק ראשון זה... פרק ראשון זה ככה, זה היה מישהו כתב את העקרונות בקיצור, וכל מילה זה הפגזה במשניות. פרק שני זה כבר קונבנציונלי, יש לך הלכות במשנה וסביב זה יש בור בגמרא. אתם כבר משנה יותר קל ללמוד את פרק שני. פרק ראשון דורש הפשטה, דורש הפשטה, זה טוב, אנחנו בעד הפשטה, אחרי להתנוון לנו המוח. אבל גם פרק שני יש המון מה ללמוד, המון המון. אם כן, יש לנו פה את המקרים, הייתה מבעטת או שהיו צורות ונזים תחת רגליה ושברת הכלים משלהם, חצי נזק. והמקרה השני של צרורות, דרסה על הכלי ושברתו, נפל על הכלי ושברו, על הראשון של נזק שלם ועל החלום שלם חצי נזק. כי צרורות, בואו נראה את הרשי, או שהיו צרורות מנדזים אף על גב דלב שינוי הוא אלא אורחה הוא אפילו אחי חצי נזק ותו לא דילך את הגמיר אליו. הרב אהרון בצלם מתלבט מה ברשי מתכוון, דילך את הגמיר אליו שירדנו מנזק לחצי נזק, או דילך את הגמיר אליו שעלינו מאפס לחצי. ובשנה איזקה אמר כמו שאמרת, לבשת הרבים פתור גדוקים עבר יש פר כמה לצורות ולדעת יפן, לרגע פתור שת הרבים נפל הכלי אחר, ראשון נזכה רגל למשלם את כולה ואחרון ידי צורות נשבר, ייקח חצי נזק. סיפורים מוזרים, זה סיפורים שאף בית משפט לא יקבל אותם. אם תבוא עם מתנות האלה בית משפט יזרקו אותך מכולם מדרגות. הסיפור הזה של צורות זה ביטוי לאטימות תלמודית, אי אפשר לסבול את הדבר הזה.
חיוב שלם
בטח שצריך שלם, נזק שלם. יש פה מהלך עמוק של בירור דעתה שלנו. המקרה האחרון במשנה, התרנגולים מועדים להלך כדרכם ולשבר, כלומר לשבור תוך כדי הליכה. היה דליל, מה זה דליל? רש"י אומר, כל דבר הנקשר ברגל התרנגול קרא דליל, וידגר זה דליל. אז היה משהו, משהו, היה דליל קשור ברגליו, או שהיה מעדס ומשבר את הכלים שלהם חצי נזק. למה? מרשי דדליל היינו צורות, נפרש בגמרא דעד ידויה עידוס נמי כגון שהטיז והצרות שברו את הכלים. אותו מקרה של התרנגול עם חצי נזק, עם הצורות. תראו את תוספות הקטן הזה, דיברו מתחילה איתה מבעטת, אומר תוספות אגב דשווה לצרורות נקת לך, מה שווה, מה לא שווה, אין פה שום דבר דומה. זאת השאלה שלנו, וזה אני פותח את שיעור ההכנה לשיעור ההכנה של הרב אהרון לשבוע הבא. עכשיו צריך לעשות סיום. אנחנו מעריכים ומעריצים את מי שהחזיק רמת כל כך הרבה זמן שילמוד פרק אחד. כמה זמן עבר? כמעט שנתיים עוד פרק אחד. מה עושים פה? צביקה, תעשה פה משהו.
תסגור אותו.
אחרי מים.
יש לו הולד.
הוא אינו נגיע עם תת חוליו. כוח על אשתי לא אומר שאיך לוגיות, אני אוכל מים גדולים עם טאקו, היא לא רואה.